שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בעונה השנייה של פודקאסט זמנים, המוקלטת באולפני האוניברסיטה הפתוחה. אני אלה אילון, ואיתי כאן העורך האחראי של זמנים, אסף מונד.
שלום אלה. בפרק הזה שוחחנו עם דוקטור אבישי בן דרור. דוקטור בן דרור חוקר ומלמד באוניברסיטה הפתוחה ובמכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחרונה ראה אור ספרו על ההיסטוריה של העיר הרר במאה ה-19. השיחה שלנו עסקה במאמר מגיליון 92 של זמנים, שכותרתו היא אסלאם ומודרניזציה, הרר תחת הכיבוש המצרי.
הרר היא עיר חשובה באתיופיה, שיושבה על ידי מוסלמים דוברי ערבית כבר במאה ה-13 לספירה. התקופה בה התמקדנו היא עשור, במאה ה-19, בו נכבשה העיר על ידי כוחות מצרים. כלומר, מדובר בקולוניאליזם מוסלמי של עיר מוסלמית.
מה שמעניין בקולוניאליזם הזה, הוא שהוא דומה לקולוניאליזם האירופי של אותה תקופה. ניצול של האוכלוסייה הילידית, אמונה בשליחות תרבותית כלפי האוכלוסייה הזו, משטור וגם מיפוי ומתן שמות למקומות, למקום השמות הקיימים. המצרים הם בעצם חלק ממה שמכונה המרוץ לאפריקה, מרוץ שבו השתתפו הבריטים, הצרפתים והאיטלקים.
דיברנו על היחסים בין המצרים, אנשי הרר ואנשי האורומו, אשר חיו בכפרים סביב הרר, וגם על מיסיונרים נוצרים, סוחרים ערבים ואסלום בכפייה שהנהיגו המצרים.
השיחה על הרר עסקה במאמר שהתפרסם בזמנים בשנת 2005. היא הראשונה בסדרת שיחות על מאמרים ותיקים, ועל השינויים בשדה המחקר ובתפיסתם של החוקרים את הנושא, מאז פרסום המאמר ועד עכשיו. בסוף השיחה עם דוקטור אבישי בן דרור, דיברנו על השינויים בתפיסתו שלו את הרר ואת ההיסטוריה שלה, בעקבות מחקרו בשנים האחרונות.
האזנה נעימה.
דוקטור אבישי בן דרור, שלום וברוך הבא לפודקאסט.
בוקר טוב, ברוכים הנמצאים. ותודה אסף ותודה אלה שהזמנתם אותי לדבר כאן.
תודה לך שבאת.
אני אשמח אם נתחיל בהצגה של הרר, שהיא העיר שאנחנו הולכים לדבר עליה היום. מה היא, איפה היא?
הרר היא אחת מן הערים המרכזיות באתיופיה, היא אחד ממרכזי הפוליטיים והכלכליים של אתיופיה של היום. והיא גם אחת הערים, הייתי אומר, הוותיקות ביותר שבהן התיישבו קהיליות מוסלמיות במזרח אפריקה. העיר נוסדה לפי מסורות שונות ולפי הערכות מחקריות שונות במאה ה-13, בידי דוברי ערבית שהגיעו מאזור חדרמאות, אזור תימן של היום, חצי אי ערב. ומכאן אנחנו יכולים ללמוד משהו גם על הקשרים והרשתות החברתיות והתנועות של האנשים משני עברי הים האדום, מחצי אי ערב לקרן אפריקה או מקרן אפריקה חזרה, אבל נוכל להרחיב על זה בהמשך. העיר היום נחשבת למדינה, אחת מתשע המדינות בפדרציה של אתיופיה מאז 1994. רוב תושביה הם מוסלמים, אבל יש גם נוצרים. רוב תושביה רואים עצמם שייכים לקבוצה של דוברי שפת האדרי, שהיא הקבוצה שרואה את עצמה כאנשי הרר המקוריים, אבל בעקבות התפתחויות היסטוריות שונות, התיישבו בעיר גם בני קבוצות אתנו-לשוניות. כשאני אומר קבוצות אתנו-לשוניות אחרות, אנחנו מדברים על קבוצות שהן דוברות שפה משותפת, ויש להן מוסדות חברתיים, פוליטיים ודתיים משותפים. קבוצות אתנו-לשוניות כמו בני האורומו, דוברי הסומלי, דוברי הגורגי ואחרים.
זאת עיר נמל?
לא, זו עיר שנמצאת במרחק של 530 קילומטר מדרום מזרח לאדיס אבבה. היא דווקא נחשבת להינטרלנד, לפנים הארץ של ערי הנמל שנמצאות היום בחוף הסומלי, ערי נמל שנקראות זיילה וברברה. ערי נמל מאוד מרכזיות, קטנות אמנם, אבל הן מרכזיות מבחינת החשיבות שלהן, במפרץ עדן ובדרום אגן הים האדום.
אמרת שהיום היא חלק מאתיופיה, בתקופה שאנחנו נדבר עליה, פרק הזה, אמצע המאה ה-19, אמצע סוף המאה ה-19, היא הייתה יחידה נפרדת למעשה, נכון?
למעשה עד 1875, העיר הייתה אמירות עצמאית. אנחנו מכירים בדרך כלל את ההיסטוריה של אתיופיה, לפי המסורות המסורתיות והישנות יותר, כהיסטוריה נוצרית בדרך כלל. היום אנחנו מדברים על היסטוריות של קבוצות אתיופיות שהן לאו דווקא נוצריות. הרר תופסת מקום מרכזי בחקר ההיסטוריה של חברות מוסלמיות שאינן נוצריות ואינן דוברות אמהרית עד הכיבוש שלה בידי אתיופיה הנוצרית ב ינואר 1887. במידה רבה הייתי אומר שהכיבוש המצרי שבו אנחנו נדון עוד מעט היה השלב הראשון בתהליך אובדן הריבונות של אותה אמירות מוסלמית עצמאית, שכאמור מינואר 1887 סופחה לאתיופיה. אנחנו נדבר עוד מעט על המורכבות של המושגים, סופחה, צורפה, נכבשה, והפכה מראשית המאה ה-19 לחלק בלתי נפרד מהמדינה האתיופית.
אז אנחנו מדברים על עיר שמנהלת את עצמה, זאת הכוונה באמירות?
ההיסטוריה של, כפי שציינתי קודם לכן, ההיסטוריה של ערער מתחילה מאז היווסדה במאה ה-13, והיא מרכז עירוני שבו חיה קבוצה של מוסלמים, שמקורה מחצי האי ערב כאמור, כפי שציינתי קודם, שבאו במגע של קשרי חיתון ומסחר עם אליטות מוסלמיות מקומיות. העיר הייתה לבירה של מנהיג בשם אחמד בן אברהים אל-רזי, שמכונה גרן, גרן באמהרית, זה איתר יד ימינו, שבפעם הראשונה בתולדותיה של אתיופיה, הצליח להביא, והכמעט יחידה, הצליח להביא לאיחוד פוליטי ודתי של מוסלמים בקרן אפריקה, שהחריבו את מוסדותיה של המדינה האתיופית הנוצרית במחצית הראשונה של המאה ה-16. אתיופיה למעשה ניצלה במחצית המאה ה-16 בידי הפורטוגלים, ששלחו כוח צבאי שבעצם הציל את הנוצרים מידי המוסלמים, ולהרר היה תפקיד מרכזי באפיזודה ההיסטורית הזו, היא הייתה הבירה של גרן, ולמעשה 100 שנים לאחר מכן, לאחר נפילתו של גרן, העיר חל תהליך של הסתגרות פנימה של העיר, גם נבנתה חומה באופן סמלי או לא סמלי, ובעצם מהמאה ה-16 אנחנו עדים להיווצרות אמירות עצמאית, אמירות עלי בן דאוד, כך היא נקראת, שכוננה מאז המאה ה-16 עד 1875, את נכבשה בידי החילות הטורקו-מצריים של החדיב אסמאעיל ממצרים. זאת אומרת, מכל בחינה שהיא, זו עיר עם היסטוריה ענפה, שאם אנחנו בוחנים רגע במושגים של היסטוריונים ומשתמשים במושג של הלונג דורי, ההיסטוריה של הטווח הארוך, ומתעלמים רגע מחלוקה לתיקופים כאלה ואחרים וכיבושים כאלה ואחרים, אנחנו נתקלים בהיסטוריה עשירה מאוד של חברה עירונית מוסלמית שמנהלת יחסים מאוד מאוד מורכבים עם שכניה, וההיסטוריה של העיר הזו משתנה באופן דרמטי כאשר מגיעה בעצם האפיזודה הקולוניאלית הראשונה באוקטובר 1875, כשהיא נכבשת על ידי מצרים. אז ההיסטוריה שלה בעצם סוטה מהנתיב שלה, והיא הופכת להיות משועבדת לגורמים קולוניאליים חזקים ממנה. כפי שהזכרתי קודם לכן, הכיבוש המצרי שנמשך 10 שנים הוא השלב הראשון, הוא בעצם סולל את הדרך לכיבוש האתיופי, שיש ויכוח לגביו במחקר, ונגיע לזה מאוחר יותר, אני מניח, האם מדובר בהתפשטות של אתיופיה, או שבעצם מדובר בחוויה קולוניאלית, של גורם שהוא גורם קולוניאלי חוץ אירופי. זה מקרה מאוד מעניין, שאפשר גם לדון עליו. אנחנו מדברים בעצם על קולוניאליזם שהוא מחוץ לקופסה, שאנחנו בדרך כלל חושבים עליה של קולוניאליזם. בדרך כלל שאנחנו מדברים על קולוניאליזם, אנחנו מדברים על תופעה שהיא מגיעה מאירופה הלבנה הנוצרית לכבוש שטחים באפריקה השחורה במרכאות. בשנים האחרונות אנחנו עדים לשורה של מחקרים, אני מקווה שאני גם תורם לשיח הזה במחקרים שלי, שמראים לנו שבמרוץ הקולוניאלי הזה על אפריקה, שבדרך כלל אנחנו רואים אותו כאיזה קונצרט אירופי, נטלו חלק גם גורמים שהם לא אירופים ואפילו מוסלמים, כמו האימפריה העותמנית, כמו מצרים החדיביאלית שבה אני עוסק, וכמו אתיופיה הנוצרית, שלא זו בלבד שהם לא היו קורבנות, או לכל הפחות גורמים פסיביים, אנחנו למדים יותר ויותר ממחקרים של היסטוריה חברתית והיסטוריה פוליטית בשנים האחרונות, של השנים האחרונות, שהם נטלו חלק פעיל מאוד בכיבושים הקולוניאליים באפריקה.
אני אשמח להבין, מה מצרים עושה שם?
כשאנחנו מדברים על מצרים באותה תקופה, אנחנו מדברים על מצרים שנות ה-60, ה-70, ה-80 של המאה ה-19, אנחנו לא מדברים על מצרים במובנה הלאומי. אנחנו מדברים בעצם על יחידה פוליטית עצמאית כמעט באופן מוחלט, מבחינה פוליטית, למעשה, אבל להלכה היא חלק בלתי נפרד מהאימפריה העותמנית. בראש היחידה הזו ניצב, בשנים שבהם אנחנו דנים, שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19, ניצב חדיב אסמאעיל. חדיב זה ביטוי שמקורו בפרסית, משמעותו אדון, אבל בקונטקסט העותמני, בהקשר העותמני המשמעות היא משנה לסולטן. אסמאעיל הוא הנכד של מהמת עלי פשא, או מוחמד עלי פשא, כפי שאנחנו מכירים אותו בהיסטוריוגרפיה הלאומית המצרית, שייסד בית עות'מאני במצרים מאז 1805. לחדיב יש שאיפות מאוד מאוד יומרניות, הוא בעצם ממשיך איזשהו קו של סבו מהמת עלי פשא, ליצור אימפריה אפריקנית בעמק הנילוס בסודן של היום, והכיבושים השונים בסודן בשנות ה-60 מוליכים אותו לאימות כמעט בלתי נמנע עם אתיופיה הנוצרית. ובאימות הזה, שמגיע לכדי שתי התנגשויות צבאיות גדולות מאוד בשנת 1875 ו-1876, קרב גורה וקרב גונדט, הצבאות של החדיב מפסידים לצבאות האתיופיים. אבל המטרה של החדיב, ומי שמוליך את צבאותיו, וגם על זה אפשר לומר משהו מבחינת המעורבות הקולוניאלית, הם שכירי חרב אירופים ואמריקאים שונים, שנמצאים בשלהי הקריירה שלהם, ובאים תמורת הרבה מאוד כסף להוליך את הצבאות הטורקו-מצריים באפריקה. כחלק מהמאמץ לחתר את אתיופיה הנוצרית מכל עבריה, נשלחים גם כוחות לחוף סומליה ולאזור של הרר. והמסע לכיבוש הרר שיוצא מהעיר זיילה בקיץ 1875 הוא בעצם ההצלחה המצרית היחידה לכיבושים באזור האלה, לכיבושים באזורים האלה. כי מסע אחד שיצא לחוף הסומלי מסתיים בכישלון חרוץ. הניסיון המאוד מאוד יומרני לכבוש את זנזיבר ומדגסקר גם הוא מסתיים בכישלון חרוץ, והמסע להרר הוא המסע המצרי המוצלח היחיד. זאת אומרת, האינטרסים כאן של מצרים, שהיא כאמור יחידה שיש לראות אותה בהקשר העותמני בהקשר הזה, למרות שיבואו ההיסטוריונים של מצרים הלאומית במאה ה-20 וינקסו את כל הסיפור הזה שיש בו עבר חדיביאלי ועותמני לנרטיב הלאומי, כפי שאנחנו מכירים ממקרים אחרים, המסע הזה כאמור הוא המסע המוצלח היחידי.
זה מסע קולוניאלי שהשאיפות שלו הן משאבים או כוח פוליטי או עוצמה מול האימפריה העותמנית? איפה, מה מניע אותו? כי אנחנו, שוב, כמו שאמרת, אנחנו מכירים קולוניאליזם, אימפריאליזם יותר בהקשרים אירופאים, ואנחנו לא עושים איזושהי הנחות בסיס מסוימות גם לגבי כיבושים אחרים.
אני חושב שבעצם משולבים פה כל הדברים שאתה ציינת, אבל צריך לעשות סדר מהבחינה הזו שבראש ובראשונה המטרה היא לשלוט על שטחים על מנת להיכנס למועדון הזה של המדינות האימפריאליות. אחת האמירות המפורסמות שמיוחסות לחדיב אסמאעיל היא, ואני מצטט, ארצי מצרים אינה שייכת לאפריקה, ארצי שייכת לאירופה. ובתפיסה שלו המאוד מאוד יומרנית, כיבושים באפריקה משמע מצטרפות למועדון האירופי המכובד בעיניו לפחות, כן, יש לומר את זה כך. עכשיו, יש פה עוד דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו כבר מדברים על טרמינולוגיה של קולוניאליזם ואימפריאליזם. במידה רבה, התופעה הזו של כיבושים קולוניאליים, גם של המצרים, צריכה להתאפס כחלק מהמהפכה הגלובלית הזו של המחצית השנייה של המאה ה-19, שמלווה באימוץ גם של שפות מדעיות ומיזמים קרטוגרפים, מיפוי, אתנוגרפים, סקרים וכולי, שנחשבים לשפה המדעית המקובלת שנלמדת מאירופה ומואמצת באופן מאוד מאוד מרשים, גם בידי מצרים החדיביסטית וגם בידי האימפריה העות'מאנית באותה תקופה, מאוחר יותר בידי אתיופיה הנוצרית. ולכן הייתי אומר שהמניע הראשון הוא שליטה, וכמובן ניצול ומשטור פוליטי בכפייה של האוכלוסיות הילידיות, גם כאן אני אומר על זה משהו, יש פה נקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, ניצול כלכלי מרבי שלהם, משטור שלהם, וגם העניין של שליחות תרבותית, המיסיון סיליבטריס שמגיע מהקולוניאליזם הצרפתי בצורה מאוד מאוד מובהקת, לאמור, זה דבר נורא מעניין. גם בעיני העותמנים וגם בעיני המצרים באותה תקופה, וגם בעיני האתיופים בשלב מאוחר יותר, האוכלוסיות הילידיות האפריקניות הללו, כולל בני הרר, נתפסו כחומר גלם, שעליהם צריך ליישם את רעיון השליחות התרבותית. כלומר, המצרים רואים את עצמם כעליונים יותר, ככאלה שיש להם תפקיד תרבותי, בקרב אוכלוסיות אפריקניות שהן גם מוסלמיות, אבל מכיוון שיש צורך לתקן אותם לדעת המצרים, יש גם צורך להסלם אותם מחדש. עכשיו עוד דבר אחד אומר לגבי האינטרסים ששאלת לגביהם. המצרים מציגים את עצמם באותה תקופה כמי שלוקחים חלק במאבק הרשמי בסחר בבני אדם באגן הים האדום. הם מציגים את עצמם כבעלי ברית של בריטניה וצרפת ושל האימפריה העות'מאנית, שהכריזו באופן רשמי מלחמה על סוחרי עבדים והמסחר בבני אדם באגן הים האדום. בפועל, מצרים מעלימים עין ואפילו גורפים רווחים, ולצרכים פוליטיים שלהם מעניקים תארי אצולה, פאשה או באשה, כמו שהמצרים אומרים את זה, שזה תואר עות'מאני, כן, תואר עות'מאני, לסוחרי עבדים, ובעצם מגייסים אותם לתוך המערכת שלהם, תוך העלמת עין מהעיסוק שלהם במסחר בבני אדם.
אמרת להסלם מחדש כאחת המטרות.
נכון.
זה עניין של הדיקות, של זרמים שונים, זה תפיסה דתית, כאילו, או שזה רק חלק מהעניין הזה?
כן.
ואני אוסיף, מה הכוונה? כלומר, הם כבר מוסלמים, למה צריך להסלם אותם מחדש בדיוק?
האסלום מחדש מגיע על רקע הסוגיה הזו שיש לתקן את האוכלוסייה הילידית. ואני מיד אתן לכם דוגמה מאלפת, שהיא פחות נוגעת לבני הער, יותר נוגעת לשכניהם בני האורומו. אחד הדברים שהמצרים עושים עם כיבוש העיר, ולאחר ההכנעה הצבאית של צבא האמיר והצבאות של האורומו, היא קיבוצם של מנהיגי האורומו בכיכר העיר. אנחנו יודעים על זה גם מעדויות של האורומו, של מסרנים של האורומו. אנחנו יודעים על זה גם מעדויות מצריות רשמיות וגם מכתבים מאוחרים יותר. קיבוצם של מנהיגי האורומו, של העלית האורומית, ועריכת טקסי מילה בכפייה. עכשיו, טקס המילה באסלאם הוא חובה דתית, אנחנו יכולים וצריכים לראות אותו על רקע דתי. אבל, מעבר לעניין הדתי, אני חושב שהיה פה ניסיון גם ליצור, במסגרת אותו חזון של שליחות מתרבטת, ליצור אדם חדש, גוף ילידי חדש, במסגרת העיר המודרנית שהמצרים רצו לכונן בהר ובסביבתה. כי טקסי המילה הללו לובו גם ברחצות המוניות וכפויות, וטקסי גילוח ותספורת כפויים. אנחנו בעצם מזהים פה, ואנחנו, זה לא דבר שייחודי רק למצרים בהר, אנחנו מכירים גם דפוסי התנהגות גם אידיאולוגית ופרקטית עותמנית באזורים בחיג'אז, בדרום ארץ ישראל, באזור באר שבע וכולי, דפוסי התנהגות שמטרתם להפוך את היליד הנכבש לבן תרבות. והדבר הזה מלווה לא רק בחינוכו, קשור לא רק בחינוכו מחדש, אלא גם בעיצוב הגוף שלו מחדש. ולכן אני טוען במחקרים שלי שאנחנו יכולים לזהות פה דפוס שניסיון ליצור גוף נקי, היגייני, שכולל גם טקסי מילה כדי להשיג את המטרה הזו, על מנת ליישם את השליחות התרבותית הזו. וזה בכלל דבר מאוד מעניין, שהאסלום הופך להיות כלי, האסלום מחדש הופך להיות כלי בחזון של מודרניזציה. יש פה בעצם איזשהו מסר היברידי שמאפיין גם את המסר הקולוניאלי העות'מאני באותו זמן, של תפיסות מדעיות שמועמצות על ידי העות'מאנים והמצרים מאירופה, לצד העניין הזה של אסלום מחדש והמרת דת. אבל את זה אפשר לראות גם בקונטקסט רחב יותר, כי מיסיונרים שפועלים בחסות המצרים, בקרן אפריקה ובמקומות אחרים, מיסיונרים נוצרים, גם הם תופסים את האוכלוסיות הילידות כחומר גלם, שאפשר לעצב אותו כחומר ביד היוצר מבחינה דתית ותרבותית. ולכן אנחנו מדברים כרגע על אסלום, אבל יש לראות את זה כחלק מהקשר רחב יותר של המרות דת, כחלק מתרבות מחדש בידי גורמים קולוניאליים.
האם יש הבדל ביחס של המצרים לאנשי הרר העירוניים ואנשי האורומו, שאם אני מבינה נכון הם הכפרים שמסביב להרר?
כן, קודם כל אנשי האורומו, המרחב הכפרי סביב הרר היווה איום מוחשי בעבור המצרים ובעבור כל מי שביקר מהרר, מכיוון שבני האורומו והסומלי שלטו בדרכי הסחר מהרר ולחוף סומליה ומחוף סומליה לערה. כלומר, אלה בעצם היו הגורמים שהזרים נתקלו בהם לפני שהם הגיעו לעיר. מידת חוסר הסובלנות של המצרים כלפי בני האורומו הייתה גדולה יותר, מידת הדיכוי שלהם הייתה קשה יותר. המצרים המיטו אסון על המבנים החברתיים והפוליטיים של, של בני האורומו. הם בעצם חיסלו אותם והכשירו את הקרקע לכיבושים האתיופיים שהגיעו מאוחר יותר וקיבלו למעשה את האורומו נטולי כל כוח. לצורך ההשוואה, האוכלוסיות דוברי הסומלי נפגעו באופן, הייתי אומר, פחות דרמטי מהכיבוש המצרי, מכיוון שהחברות הסומליות מאופיינות כחברות סגמנטריות, כאלה שאנחנו לא מזהים בהם מבנים פוליטיים היררכיים מובחנים, או מוסדות משפטיים וצבאים ברורים, ולכן למצרים וגם לכובשים שהגיעו לאחר מכן, גם לבריטים ולצרפתים בקרן אפריקה, בכיבושים של שנות ה-90 של המאה ה-19, היה קשה יותר לשבור ולהכניע באופן מוחלט את האליטות הסומליות. מבחינת האורומו האסון היה גדול יותר. לעיר, לבני העיר עצמם, הייתה פרסטיג'ה של חברה עירונית שיש לה מוסדות דתיים כאלה ואחרים, ומוסדות של אמירות, והמצרים מהר מאוד מחסלים את האמיר, הם רוצחים אותו, ומחסלים את המוסדות ואת גם המוסדות המוניטריים, הם מבטלים את המטבע של הרר שהונהג במערכת המוניטרית של העיר מאז כינונה של האמירות, וקופים את המטבע המצרי שלהם בתוך העיר. זאת אומרת, מצד אחד יש לעיר מוסדות שזוכים להערכה בעיני המצרים, אבל המצרים דואגים מהר מאוד לקעקע ולטשטש אותם. נקודה מאוד מעניינת שקשורה להרר, אגב, זה עניין תרבותי של צריכת צמח האגת, קאט, והמצרים אוסרים את לעיסת הצמח, כי הם טוענים בחזון המדעי הקולוניאלי שלהם, שהם מביאים כאמור ממחוזות אירופיים, אני מצטט כך, פחות או יותר איזה דוח מצרי, הצמח הזה יש בו משהו שמשבש את הבינה, אסור לצרוך אותו. אבל אני חושב שיש לראות גם את האיסור הזה, כי חלק מהניסיון של המצרים לקעקע מוסדות ומסורות תרבותיות עתיקות יומין בהרר, מתוך רצון לכפות את החזון העירוני המודרני הקולוניאלי שלהם. המצרים בעצם מנסים ליצור עיר חדשה בהרר. ואגב, תופעה מאוד מעניינת, שאנחנו מכירים גם במחוזות אחרים. הזכרתי שהכיבוש של הרר היה באמת ההצלחה המצרית היחידה, והמצרים נמצאים שם במהלך עשור, והם די מבודדים, עד שגם הבריטים מסלקים אותם משם. חלק גדול מהקצינים הטורקו-מצרים בהרר מתחילים לדמיין מהרר את המולדת המצרית שלהם. עכשיו, זו לא מולדת בהכרח במובן הלאומי שלה, אבל הם מתחילים לדבר במושגים של, אני מצטט, של קדמה, ומציגים את הרר קהיר השנייה בהתפתחות שלה אחרי קהיר. מתרחש תהליך, אנחנו מכירים באמת ממחקרים אחרים שעוסקים בקולוניאליזם אירופי ובמושבות מעבר לים, אנחנו מכירים את העניין הזה של תהליך הדמיון, וגם בהרר מתרחש התהליך הזה של דמיון של מצרים כמכורה, לא במובן הלאומי המודרני, אבל מכורה ששולחת את בניה לשליחות תרבותית במחוזות אחרים, מסוכנים, ילידיים, כן, יש פה את מיטב הדימויים האוריינטליסטיים שאנחנו מכירים, והמצרים מעצבים בהרר את המבנים של העיר בהתאם למה שהם מכירים מקהיר. זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. הזכרתי קודם לכן שבהרר, אחד מהסמלים של הרר עד היום, זו החומה שמקיפה אותה. החומה הזו נבנתה בעצם במאה ה-16, והמצרים נתקלים בחומה, הם נתקלים בשערי החומה, הם מכירים את השמות המקומיים של, 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 של שערי החומה, והם נותנים לשערים האלה שמות בערבית, בדיוק את השמות שאנחנו מכירים עם פוסטט מהקהיר הקדומה, שהם מכירים מקהיר. זאת אומרת, שמות מקומיים הופכים להיות שמות של שערים בערבית. בבל רחמה, בבל סלם, שמות של שערים מקהיר העתיקה, מועתקים להרר. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו, יש עוד דבר מעניין, שאני עוסק גם במחקר הזה, נגעתי בזה במאמר, אבל העסיק אותי במחקרים מאוחרים יותר, וגם היום זה עניין של הקרטוגרפיה של הר. בעצם המצרים הם הראשונים שעוסקים במיפוי של העיר ושל סביבתה, והם בעצם הופכים את העיר המיסטית הזו שנתפסה בכתבים מערביים ומיטב המסורת האוריינטליסטית כבירת האסלאם המסתורית של קרן אפריקה, העיר שאיש מעולם לא היה בה, הם בעצם במפעלי המיפוי שלהם עושים קונקרטיזציה של השטח ומעניקים לו שמות בערבית. בפעם הראשונה יש שמות לרבעים של העיר, יש תיאורים מפורטים של העיר וסביבותיה, ודבר מאוד מאוד מעניין, אם תרצו נעסוק בזה בהמשך השיחה, המפות האלה והסקרים האתנוגרפיים בעצם נלקחים, נגנבים, בידי גורמים קולוניאליים מאוחרים יותר, גם בריטים, גם צרפתיים, גם אתיופים, מבלי לתת את הקרדיט הראוי למצרים, שהיו הראשונים בעצם שעשו את זה.
אני באמת רוצה להתעכב על זה, כי זה מרתק. הם מעניקים שמות למקומות שלא היו להם שמות לפני כן?
היו להם שמות מקומיים.
זהו, היו שמות מקומיים. והמקומות, והשמות האלה פשוט לא תועדו בשום צורה.
לא תועדו, ובעצם, זה אחד המאפיינים של הקולוניאליזם שאנחנו מדברים עליו, בפעם הראשונה עולים על הכתב שמות בערבית עם חלוקות שונות של אוכלוסיות מקומיות שבמידה רבה לא ידעו בכלל שהם כאלה, ומכירים את השמות ואת החלוקות המסורתיים, זאת אומרת החלוקות המסורתיות שלהן והשמות המסורתיים שלהם. המצרים נותנים בפעם הראשונה בשפה מדעית שמאפיינת מאוד את הקולוניאליזם של המאה ה-19, סוף המאה ה-19 באפריקה, שמות בערבית ובצרפתית לאוכלוסיות ואזורים שונים בהרר ומחוץ לה.
ואז כשלאחר מכן הבריטים וכובשים אחרים מאמצים את המפות האלה, כן. הם בעצם מתייחסים אליהן ככאלה, זאת אומרת כשמות שניתנו מאוחר יותר, או שהם מתייחסים לזה כאל שמות מקוריים? שמות...
זו נקודה מאוד מעניינת אסף, הנקודה שאתה מעלה. ראשית, בוא נעשה קצת סדר מבחינת התהליכים ההיסטוריים.
אוקיי.
בספטמבר 1882, הבריטים כובשים את מצרים. הסיפור, בדרך כלל, בנרטיבים המסורתיים, גם האירופיים וגם המצריים, הוא שבעקבות ההסתבכות הכלכלית של הממשלות המצריות, של החדיב אסמאעיל ושל בנו, ומרד שתואר כמרד לאומי, מרד אחמד ורבי ב-1881, הבריטים כובשים את מצרים. אבל למעשה, מאז פתיחתה של תעלת סואץ ב-1869, האלומה הקולוניאלית האירופית מופנית באחת לאזור אגן הים האדום, וגורלה של מצרים די נחרץ מבחינת האינטרסים הבריטיים, שבהתחלה רוכשים את זכויות התעלה מהצרפתים, ואז משתלטים דה פקטו ב-1881-1882, כן? ואני במידה רבה מתאר את זה במרכאות כמובן שרשרת מזון קולוניאלית. זאת אומרת, המצרים שהיו בעצמם גורם קולוניאלי באפריקה, הופכים באחת לגורם נכבש לידי גורם קולוניאלי חזק מהם, אבל יש פה מצב מאוד מאוד מיוחד, ויש כמה חוקרים שעסקו בכך, שמצרים נמצאת במצב בראשית שנות ה-80, שהיא נכבשת וכובשת בה בעת באפריקה. זאת אומרת, החילות המצריים ממשיכים לשלוט בעמק הנילוס, בסודן, גם בהרר, גם בחלקים מסוימים בחוף סומליה, והבריטים רוצים להשיג את הכוחות המצריים משם. אבל, כמובן...
ולהחליף אותם?
זהו.
כוחות שלהם?
תלוי איפה. תלוי איפה ואיך. למשל, הבריטים והמצרים מסתבכים במרד המאדיה בסודן, וממשלה אנגלו-מצרית שולחת חיל צבא, לדכא את המרד הזה שרוב חייליו מצרים, אבל הקצינים הבכירים הם בריטים. גורדון המפורסם נרצח על ידי הכוחות המאדיסטים בחרטום באמצע שנות ה-80 של המאה ה-19. כן? הבריטים לא רוצים לשלוט בהרר, תכף נגיע לגבי הרר, אבל בואו נתרכז רגע בעניין הזה של גורם שהוא נכבש וכובש בה בעת באפריקה. זה המקרה המצרי, שהוא מאוד מאוד מעניין. ואז מה שקורה זה שהבריטים משתלטים לא רק מבחינה פוליטית על מצרים, הם גם משתלטים על הידע הקולוניאלי שהמצרים פיתחו וצברו במהלך השנים בסודן ובקרן אפריקה ובהרר. עכשיו הידע הזה הוא לימים הופך להיות חלק ממסד הידע האקדמי המצרי והאירופי. אבל אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מדברים על סיטואציה קולוניאלית, הידע הזה נועד בראש ובראשונה לסייע לכובש, קודם כל להבין איפה הוא נמצא. מהן השפות שבהן הוא נתקל, מהן המחלות שאיתם הוא צריך להתמודד, מהם המשאבים הכלכליים שאותם הוא יכול לנצל. כלומר, הידע הזה הוא לא לשם תרגיל אקדמי באוניברסיטה. המטרה שלו היא פרקטית לחלוטין, לעזור לכובש להבין איפה הוא נמצא. ואנחנו מכירים את כל המחקרים על אודות הידע ופוקו, עניין הקשר בין ידע וכוח וכו'. ובעצם הבריטים משתלטים, אוספים, גונבים, מקבלים מרצון, תלוי על מה אנחנו מדברים, פות, סקרים וכו', שערכו המצרים על הידע שצברו המצרים, ומנקסים אותו אליהם לצרכי שליטה גם במצרים עצמם וגם בקרן אפריקה. עכשיו, הבריטים לא מעוניינים לשלוט בהרר, כי הם יודעים שכל ההתעסקות הזו במפרץ עדן תוביל למרוץ קולוניאלי שיכול להתפתח למלחמה כוללת באזור בינם לבין הצרפתים, לבין האיטלקים, לבין האתיופים. הבריטים ממליכים ב-1800, בעצם מצניחים, לא ממליכים, מצניחים ב-1885, אחרי שהם משיגים את הכוחות המצריים משם במאי 1885, הם מכתירים די בכפייה, בהליך כפוי, נצר למשפחת אמירי הרר, האמיר האחרון חוסל כאמור ב-1875 על ידי המצרים, אמיר בשם עבדלהי, ועבדלהי מנסה בחסות בריטית להחזיר את העיר, להחזיר את הרע ליושנה, להחזיר את העיר לימים שלפני הכיבוש המצרי. אבל זו דמות טרגית שלא מבינה את השינוי הגלובלי שחל במהלך העשור הזה של הכיבוש המצרי. ומהר מאוד עבדלהי מסתבך עם גורמים שונים, אירופים, סוחרים אירופים ומיסיונרים אירופים שחיים בעיר, וזמן קצר אחרי הכתרתו, הוא בעצם מאבד שליטה בעיר, ובינואר 1887, העיר נכבשת, לא על ידי גורם קולוניאלי אירופי, אלא על ידי מנליק השני, מלך מחוז שואה אתיופי, כן, הוא עדיין לא קיסר אתיופיה, שמשתלט על העיר, על המשאבים הכלכליים שלה, משעבד את העיר, משעבד את בני האורומו, וזו נדוניה חשובה מאוד שהוא מביא איתו לקראת השתלטותו על כס הקיסרות האתיופית ב-1889.
המפות בערבית לא נתפסות כשמות המקורים, אלא כידע קולוניאלי חדש במחאות.
המפות מסורטטות גם בערבית וגם בצרפתית, זו השפה המדעית המקובלת, זו השפה שבה התחנכו גם אותם קצינים, אותם קרטוגרפים שעשו את העבודה הזו. וזה בעצם המסד לידע האירופי על הרר וסביבתה. יש למפות האלה גם שימושים מאוחרים יותר במצרים עצמה. כאשר יתחיל תהליך הקנוניזציה של הידע הלאומי המצרי, בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, באוניברסיטאות בקהיר ובאלכסנדריה, הידע האפריקני הזה יגויס בידי האליטה הפוליטית והאינטלקטואלית המצרית, למטרות שימור וביצור ההגמוניה שלה בתור החברה המצרית, וגם כדוגמה לפרויקטים שיש לערוך בתוך חברות ילידיות, כדי לתרבט אותן. אבל כאמור, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, הידע הזה עובר תהליך של מצריזציה, כלומר, העבר החדיביאלי והאותמני שלו הולך ומתשתש, או מושכח בכוונה, כן? והוא מגויס בעצם לטובת הנרטיב הלאומי המצרי המודרני, על האינטרסים השונים של האליטה שלו, לשמר את ההגמוניה שלה ואפילו לחזק אותה בקרב אוכלוסיות אחרות.
אני רוצה לחזור לזמן הכיבוש, כן. או לרגע הכיבוש המצרי של הרר. מגיעים מצרים כובשים בלי קרב,
כן.
ומתחילים לאסלם לאסלאם מסוג אחר ממה שהיה?
כן.
איך זה עובד ומה זה אומר אסלאם מסוג אחר?
אוקיי. ראשית בוא נדבר באמת על השנה, על הכיבוש בראשיתו. לפי מסורות מקומיות שונות בהרר, המצרים בעצם הוזמנו על ידי בני הרר על מנת שיגלו אותם מהעריצות של האורומו שנמצאים מסביב לעיר עצמה. שנתיים האחרונות שקדמו לכיבוש המצרי, אנחנו יודעים שההגמוניה של בני האורומו שנמצאים מחוץ להרר, הלכה וגברה על חשבון הכוח המסורתי של מוסד האמירים המקומיים, והאמיר המקומי הפך בעצם לסוג של שליט בובה בידי האליטות של האורומו שנמצאות מחוץ לחומה. אז לפי מסורות מסוימות, המצרים בעצם הוזמנו כדי לשחרר את העיר מאימת האורומו. כמובן שהנרטיב הזה אומץ גם בידי המצרים, כי אנחנו מכירים את הסיפורים האלה שגורם קולוניאלי בעצם עושה טובה לאוכלוסייה המקומית, הוא בא ומשחרר אותה מהבעיות שלה ומבשר את, כן, מבשר את הקדמה. סביר להניח שלא בכדי הנרטיב הזה טופח בידי המצרים, וגם חלק מבני העיר גם ימצאו את העניין הזה. וכמו שאמרתי, את הכיבוש של העיר יש לראות על רקע אינטרסים גלובליים רחבים יותר של המצרים, והמאבק שלהם, הניסיון שלהם לחתר את אתיופיה, והמאבק שלהם באתיופיה הנוצרית. המצרים, כאמור, רואים את עצמם כבני תרבות שמטרתם להפיץ תרבות בקרב הנבערים, הילידים הנבערים, גם הם מוסלמים. ולכן בין הדברים הראשונים שהמצרים עושים בעיר, הם מקימים מסגד בסגנון מצרי, כי לדעתם כך צריך להיראות מסגד בקרב אוכלוסייה מוסלמית אמיתית שמכבדת את עצמם. הם מקימים גם בתי דין שערים, אבל לצד ההקמה של המוסדות הדתיים האלה, הם גם בונים בנק בסגנון מערבי, בית חולים ומחסן לאיסוף מזון, כי אלה הסממנים שהמצרים מזהים של עיר מודרנית ותרבותית שצריכה להיבנות בהרר לתפיסתם. וכאן מגיע גם העניין של האסלום. אנחנו יודעים ממסורות שונות שחלק מבני הרר, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, נשלחו למוסד אל אזהר שבקהיר להתחנך. אנחנו גם יודעים על מטיפים דתיים שהצטרפו לכוחות צבאיים מצריים, שיצאו מתוך העיר למסעות בקרב בני האורומו על מנת להסלם אותם. אין לנו יותר מדי עדויות על הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שהם התקיימו. לגבי ההיקף ומידת ההצלחה, אין לנו מושג. אבל כמו בכל זירה קולוניאלית אחרת, ואני הייתי מכניס את העניין הדתי לתוך קונטקסט רחב יותר, כי העניין הדתי הוא רק חוליה אחת מיני חוליות רבות בשרשרת של הפרקטיקות הקולוניאליות שהמצרים ישמו בהר. אנחנו יודעים גם על ניסויים שהתקיימו בין חיילים מצרים לבנות הרר, מתוך מטרה של השבחת גזע. אני משתמש במושג שהוא כמובן מאוחר יותר, המצרים לא השתמשו במושג הזה, חייבים לומר, אבל אנחנו כן יודעים מתכתובות שיצאו מהרר לקהיר, שיש קשרי ניסויים בין חיילים מצרים לבין בנות הרר שנחשבות ליפות מראה ומלאות בינה, על מנת ליצור משפחות שיועילו למצרים. כך זה מצוטט. אני השתמשתי כמובן בביטוי ששייך לשפה מאוחרת יותר. ולכן גם את העניין הזה של האסלאם, של האסלום, שהוא דבר מאוד מאוד מעניין, צריך לראות בהקשר רחב יותר. שוב, זה לא משהו שאנחנו לא נתקלים בו בהיסטוריה של מפגשים בין פקידים וקצינים עוצמנים, למשל אוכלוסיות ילידיות בחיג'אז, בסהרה, בצפון אפריקה ואפילו באזור באר שבע. יש לנו לא מעט מחקרים על זה בשנים האחרונות.
השאלה שלי על איסלום מחדש היא גם שאלה דתית, כלומר אני מכירה מיסיונרים במזרח התיכון שניצרו מחדש לזרם שלהם ילדים נוצרים. האם זה אותו דבר? כלומר יש כאן עניין של איסלאם נכון מול איסלאם לא נכון?
יש כאן עניין של אסלאם נכון, זה אפילו מונח שחוזר בערבית על אסלאם לסח, האסלאם הנכון, אבל אני חושב שהמעטפת האידיאולוגית היא מאוד מאוד דקה, אני חושב שזה היה חלק ממערך של דיכוי תרבותי, פוליטי וכלכלי שכלל גם את העניין הדתי. המוסלמים בהרר משתייכים לאסכולה השאפעית, שהיא אחת מארבע אסכולות המשפטיות באסלאם, והרצון של הכובשים המצרים הוא קודם כל לשנות אותם, וזה לא נובע בהכרח מאיזושהי התעמקות של הצורך בשינוי מאסכולה כזו לאסכולה אחרת, אלא זה חלק ממהלכים רחבים יותר של דיכוי ומשטור, ובאמת הניסיון הזה ליצור חברה חדשה, מודרנית, אבל כמו במקרים קולוניאליים אחרים, זה מבחינת המצרים אלה הצהרות שהן מאוד מאוד מפוצצות. בפועל, זאת הייתה מעטפת דקה מאוד לניצול כלכלי, לדיכוי פוליטי, וכמובן למשטור. ומהר מאוד, זה דווקא, דיברנו על המצרים, עכשיו בואי נדבר רגע על בני הרר. הם רואים במצרים כופרים ולא מוסלמים אמיתיים, בגלל ההתנהגות שלהם שנתפסת כמושחתת. אנחנו יודעים על הרבה מאוד גנבות, למשל, שנעשות. החיילים המצרים לא מקבלים את המשכורות שלהם, בגלל המשבר הכלכלי שהזכרנו קודם במצרים, ואז הם מתחילים לגנוב מבתים ומסעדות של יושבי הרר. ובני העיר רואים בהם מושחתים ולא מוסלמים אמיתיים, מה גם שבחסות המצרים נכנסים לעיר מיסיונרים קפוצ'ינים נוצרים וסוחרים זרים בשנות ה-80 של המאה ה-19. אולי הסוחר המפורסם ביותר הוא שמגיע ומתיישב בעיר, הוא המשורר הצרפתי ארתור רמבו, שכותב הרבה מאוד מכתבים מהרר למשפחה שלו. וגם כאן יש עניין שמעניין בהקשר אחר. לא מעט מחוקרי רמבו במהלך המאה ה-20 ראו את ההגעה שלו להרר כחלק מהחיפוש שלו אחר המזרח, וראו בהרר איזושהי במה מזרחית לפועלו של האיש. ולמעשה האיש היה סוחר, סוחר נשק, סוחר באורות. יש גם עדויות לא מוכחות, אבל יש עדויות כאלה שהוא עשה גם בסחר בבני אדם. סוחר שחיפש מקום להתעשר בו, כמו שאומרים אצלנו, לתת מכה מהירה. ואנחנו יודעים ממכתבים של רמבו שהוא מתלבט בין השתקעות בפנמה, שזה אתה נפתחה בתעלה באותה תקופה, לבין הגעה לקרן אפריקה. בסופו של דבר הוא בוחר בקרן אפריקה. זאת אומרת, מדובר פה בזירה קולוניאלית שמושכת אליה, כמו במקומות אחרים, מיסיונרים, ובעקבותיהם גם את הסוחרים, או לפעמים הסדר הוא הפוך, אבל הם תמיד מגיעים יחד. שתי הקבוצות האלה תמיד מגיעות יחד, זה קורה גם במקרה של הרר.
מעבר לסוחרים, לגורמים הנוצרים שנכנסים לעיר, מה, שמן הסתם גם כתבו הרבה, כפי שהזכרת,
כן.
מה, איזה מקורות יש למחקר מהסוג הזה? זאת אומרת, המקומיים השאירו הרבה חומרים כתובים, המצרים כתבו על זה?
ובאיזה שפות?
כן.
נכון.
אוקיי. אז במחקר שלי אני נעזרתי בכמה וכמה סוגים של מקורות. ראשית, בואו נדבר על המקורות הראשונים. כן. אני נעזרתי והסתמכתי על מקורות מצריים בערבית, תכתובות רשמיות בריטיות, איטלקיות, צרפתיות, גרמניות, אוסטריות ואחרות, כתבי סוחרים ומיסיונרים צרפתים, איטלקים, אוסטרים, גרמנים, בריטים. לגבי העדויות של בני העיר ובני האורומו, כאן הייתה בעיה, מכיוון שלא מדובר בתרבויות שהן אורייניות בהכרח, בוודאי לא בקרב בני האורומו. אבל בשנות ה-60 וה-70 ערכו לא מעט חוקרים אתיופים, הררים ואורומים, עבודות של, שדווקא מגיעות מהדיסציפלינה של אנתרופולוגיה.
בשנות ה-60 וה-70?
של המאה ה-20.
אוקיי.
כן. של המאה ה-20, עבודות של איסוף עדויות, ובעצם הם העלו על הכתב עדויות של זקני האורומו וזקני הרר, ששמעו מאבותיהם, או שחלקם גם חוו בתחילת המאה, את התקופה הזו של המעבר הקולוניאלי שבין התקופה המצרית לתקופה האתיופית. ואני הסתמכתי על כך לא מעט, עם כל הבעייתיות שכרוכה בכך, כי ברגע שמעלים עדויות כאלה על כתב, אנחנו כולנו יודעים שיש תהליך של השמטה, וכמובן לקחת בחשבון מי מספר מה, ומה הוא רוצה שיזכרו, ולא פחות חשוב מה הוא רוצה להשכיח וכו'. אבל במידה רבה המחקר שלי הביא את הקולות מלמטה של האוכלוסייה הנכבשת. והסתמכתי גם על מסמכים של מוסדות מוסלמים בהרר, וואק וכולי, וגם מסמכים מאוחרים יותר של אתיופים שכבשו את העיר ובעצם הסתמכו על על אותו ידע שהשאירו המצרים. מבחינת מקורות משניים, דבר שמאוד עזר למחקר ההיסטורי שלי, הם דווקא מקורות שקשורים למחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים של בני הרר ושל שכניהם, כך שבעצם היה פה שילוב של מגוון שפות, מגוון מקורות וגם מגוון דיסציפלינות, הייתי אומר.
להר יש ארכיון?
יש ארכיונים שונים מהתקופה האתיופית, יש גם ארכיונים של בתי הדין האסלאמיים, שם קצת יותר בעייתי לחפש, אבל יש מכוני מחקר אתיופים באדיס אבבה, שבהם אפשר למצוא הרבה מאוד חומרים, גם על הר וגם על בני האורומו. חלק מהדברים, כאמור, יש לגשת למקורות האלה בזהירות הנדרשת מאיתנו כהיסטוריונים, וכמובן לברר באיזה תקופה הם נכתבו, ומי הוא החוקר, ומי לא פחות חשוב, מי מימן אותו, אבל בהחלט יש כאן מגוון רחב של מקורות, ומה שלי באמת היה חשוב זה להשתדל להביא כמה שיותר את הקולות מלמטה. ואני חושב שבמידה רבה הצלחתי לחלץ, אם כי כמו בכל מחקר היסטורי, נותרו לי הרבה מאוד שאלות פתוחות. כן? זאת אומרת, לא לכל השאלות שהצבתי, קיבלתי תשובה, ואולי כך זה צריך להיות, גם במטרה לחשוב על הדברים מחדש, בעוד כמה זמן, ואולי באמת יתגלו דברים חדשים, שישנו את פני הדברים שהצלחתי כן לחלץ מהחומרים הקיימים.
אנחנו מדברים בהתבסס על מאמר בזמנים שיצא ב-2005.
נכון.
ונשמח לשמוע מה השתנה מאז.
כשהמאמר פורסם היית תלמיד דוקטורט, נכון?
נכון. כשהמאמר פורסם הייתי בעצם בשלב תחילת הדוקטורט שלי. גם בדיוק חזרתי מהנסיעה הראשונה שלי לאתיופיה, לאיסוף חומרים, גם בהר וגם באדיס אבבה. אני חושב שגם אז ניצבתי ערב נסיעה לעבודה בארכיונים בלונדון ובפריז, בכתובות רשמיות בריטיות וצרפתיות. כן, עברו 15 שנה מאז. אני לפעמים מסתכל על המאמר הזה, ואני אומר, כן, זה בהחלט, לזמנו זה היה מאמר מאוד מאוד, אני חושב, מעניין, אז מאוד הייתי מרוצה ממנו, אבל בכל זאת עברו 15 שנה, ואני חושב שיש מקום אולי לחשוב על הדברים. בואו, בכלל, אתם העליתם את הנקודה, אז אני מרשה לעצמי, כן, ככה, לקחת את האפשרות שנתתם לי. קודם כל, לגבי הכותרת של המאמר, אסלאם ומודרניזציה, אני חושב שאנחנו מדברים על חברה אסלאמית, או חברה מוסלמית ליתר דיוק. נשתמש במושג של אסלאם ומודרניזציה, אלה שני מושגים שהם מאוד מאוד גורפים. זאת אומרת, הם מאוד יפים מבחינת הכותרת, אבל כשאנחנו עוסקים במחקר היסטורי, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים במושגים האלה, כי יש הרבה מאוד סוגים של חברות מוסלמיות. כן? הדבר הגורף הזה של אסלאם ומודרניזציה, גם העניין של מודרניזציה, יש הגדרות שונות למודרניזציה. וגם העניין הזה של הקולוניאליזם, של להכניס את העניין לקונטקסט של מפגש קולוניאלי, עם כל המורכבות של ההגדרות של קולוניאליזם, שכאמור לתופעות הקולוניאליות יש גוונים אידיאולוגיים ופרקטיים שונים, אי אפשר לראות את זה כתופעה גורפת. דבר נוסף שאני חושב שהיום אפשר לחשוב עליו מחדש, ואולי במאמר לפני 15 שנה פחות נתתי עליו את הדעת, מעבר למסגרת של המיסוג הקולוניאלי, היא להכניס את האפיזודה הזו לתוך קונטקסט קולוניאלי רחב יותר, של הקולוניאליזם העותמני, הקולוניאליזם האירופי, או בכלל המרוץ, כל מה שאנחנו יודעים על המרוץ הזה, על אפריקה, או במקרה שלנו, על קרן אפריקה, שהוא נחלתם של גורמים שונים, שהם לא רק אירופים. נהפוך הוא, אני חושב שבמקרה של הרר, שדנו בשנים הרלוונטיות בדקות האחרונות, אנחנו מגלים שדווקא הגורמים שהם לא אירופים, והם לא נוצרים בהכרח, הם היו הגורמים הדומיננטיים מבחינה קולוניאלית של עיצוב, מבחינת עיצוב ההיסטוריה של האזור הזה. כך שבהחלט, איך אני אומר זאת, מרגישים שעברו 15 שנה. אבל טוב שכך, כי כך המחקר ההיסטורי מתפתח, ואני מקבל את זה שגם יש דעות אחרות לדעות שהצגתי כאן, וכל העניין הוא באמת לפתח את השיח סביב האפיזודה הזו. אבל אני אצביע באמת אולי על שלוש תובנות מרכזיות שאני חושב שלאחר 15 שנה אני יכול לומר בסיפור הזה. ראשית, אני חושב שהמחקר הזה שוזר בעבורנו כהיסטוריונים, כחוקרי היסטוריה, כחובבי היסטוריה, גם את ההיסטוריה המקומית של הרר, אבל בעיקר הוא קושר את הרר להיסטוריה שהיא אזורית והיסטוריה שהיא גלובלית, ומראה לנו עד כמה המינוחים האקזוטיים האלה של ערר כעיר המוסלמית הסגורה ועיר שלא באה במגע עם העולם, עד כמה הם מופרכים. עד כמה בעצם ערר תמיד הייתה קשורה בהיסטוריה של הטווח הארוך, שלה ושל האזור, עד כמה היא קשורה דרך רשתות חברתיות, תרבותיות, כלכליות, גם לאפריקה, גם לאגן הים האדום, גם לחצי הערב, לאזור המזרח התיכון ולאוקיינוס ההודי. זאת אומרת, יש לנו פה מקום בכלל לחשיבה מחדש על מושגים של חלוקה אזורית, תקופות וכו'. הדבר השני הוא באמת ההקשר הקולוניאלי שהצבעתי עליו קודם, הקשר להקשרים קולוניאליים עותמנים ואחרים רחבים יותר של סוף המאה ה-19. והדבר השלישי שהוא אולי החשוב ביותר בעיניי, המחקר הזה מספר את הטרגדיה של בני הערר ושל השכנים שלהם, שנכנסו לתהליך מועץ מאוד של כיבושים קולוניאליים, שהביא בסופו של דבר לאובדן הריבונות שלהם ולשיבודם לקולוניאלים חזקים מהם. עכשיו יש ויכוח בין אפריקניסטים ובין היסטוריונים לגבי עד כמה באמת אפשר להתייחס להתפשטות הזו של אתיופיה על חשבון נמים ושטחים בדרום מזרח קרן אפריקה בסוף המאה ה-19 כאל קולוניאליזם, האם מדובר בהתפשטות, האם מדובר בקולוניאליזם, הוויכוח הזה כאמור לא מוכרע, אבל אין ספק שאנחנו למדים מהמקרה הזה שתופעות שבעבר אנחנו ייחסנו אותם אך ורק לגורמים אירופיים, הם התופעות הללו כמו ניצול כלכלי, השתלטות, שיעבוד וכולי, הן כנראה למצער נחלתו של המין האנושי ללא הבדל של יבשת דת, גזע ומין. והמקרה הזה מראה פעם נוספת עד כמה הדברים הם מורכבים, ועד כמה יש להם גוונים שונים, ואם נחזור רגע לכותרת, עד כמה אנחנו צריכים להיזהר מקביעות ומהגדרות שהן כוללות מדי וגורפות מדי.
אני מניח שהתובנות האלה לפחות בחלקן גם באות לידי ביטוי בספר שלך שיצא ממש לאחרונה.
נכון, כן, אני באמת, אנחנו מדברים על על הפער בין המאמר לבין התפיסות שהצגתי כאן כיום, ובאמת כשאני ככה מעיין בספר, אני באמת רואה את כברת הדרך שעשיתי עם הדברים מאז היותי תלמיד מחקר בראשית דרכו, עד לכדי ההפשלה של המחקר הזה.
הספר עוסק באיזה, מה התחום ה... נסם יותר רחב מהנושא הזה.
כן, הספר עוסק באמת בעניין של הקולוניאליזם הטורקו-מצרי והקולוניאליזם האתיופי בראשיתו באזור הרר ובכלל, ומספר את הסיפור של ההיסטוריה הקולוניאלית הרחבה יותר בכלל במרוץ על מפרץ עדן ובאגן הים האדום, שבשנים האחרונות מחקר הים האדום הולך ותופס יותר ויותר תאוצה, כחלק ממה שאנחנו מכנים המפנה המרחבי, העיסוק שלנו המחודש במרחבים ותפיסתם, והספר שלי משתלב כך אני מקווה בשיח הזה.
דוקטור אבישי בן דרור, תודה רבה שהיית אצלנו בפודקאסט.
תודה רבה.
תודה רבה שהזמנתם אותי, היה לי לעונג.
תודה לדוקטור אבישי בן דרור.
להשתמע בפרק הבא.